למדנו במשנה שלא גובים משכון עבור מצוות מחצית השקל מהנשים העבדים והקטנים, ושהם לא חייבים במצווה. זאת אומרת, בכל מקום הם רשאים לתרום ומקבלים מידם את התרומה, ובתנאי שאמרו שהתרומה שלהם לצורך הציבור, משום שלא קונים קורבנות ציבור מכספים שמקורם בתרומה פרטית. לעומת זאת, מגוי וקוטי לא מקבלים תרומה את מחצית השקל. המשנה שאנחנו נלמד היום בדף ג' עמוד ב' למטה תפרט את הרשאים מתרום מחצית השקל ואלה שאינם רשאים. מתחיל גם לזכור שלא מקבלים מנוכרי וקוטי קיני זבים, קיני זבות וקיני יולדות. משום שקורבנות שהזב, הזבה והיולדת חייבים בהן, וקורבנות חטאת ואשם. וזה משום שקורבנות עליהן קורבנות חובה. ואי אפשר לנדב אותן, אלא רק מי שהוא חייב בהן. וקיים כלל שקובע שכל הקורבנות של חובה לא מקבלים מן הגוי ומן הקוטי, וקורבנות לדבר, למשל קורבן עולה, שכל מי שרוצה מנדב קורבן עולה, גם גוי רשאי לדור קורבן עולה. אני לראות שהראשונים מסבירים שאף על פי שקטן, אישה ועבד רשאים לתרום נדבה במחצית השקל, לא מקבלים תרומה זו מיד נוכרי. זה להסתמך על הפסוק שנאמר, ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוקיכם. כלומר, למדו מזה שזה קורבנות ציבור. הכלל הזה שמקבלים מנוכרי נדבות מתייחס לקורבנות מזבח בלבד. אבל לעומת זאת, נדבה לבדק הבית, אם גוי רוצה לתרום, לא מקבלים ממנו. שזה נאמר מפורש על ידי עזרא הסופר. אנחנו יודעים שעזרא הסופר היה מבוני בית המקדש השני. והוא אומר לקוטים שביקשו להשתתף בבניין הבית, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו. מעשה אומר להם שהם אינם יכולים להשתתף בחובה הזו. והגמרא תרחיב את פרטי ההלכה הזו. בואו נראה את הדברים בלשון הירושלמי. מה? אף על פי שאמרנו במשנה מקודם, שלמחצית השקל אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, אבל אם שקלו מקבלים מידם, כלומר אם הם רצו לשקול כן מקבלים מידם, הנוכרי והקוטי ששקלו, כלומר מי שהוא גוי וקוטי, שמבקשים לשקול מחצית השקל, אין מקבלים מהם. ממשיכה הגמרא ואומרת על אותו הקשר, ואין מקבלים מידם קיני זבים, שזה זוג תורים, של זב, וקיני זבות, וקיני יולדות, וחטאות והאשמות. זה הכלל אומרת הגמרא, זה הכלל בקורבנותיהן. כל שנידר ונידב, כל קורבן שבא בנדר ובנדבה, מקבלים מידה של גוי וקוטי. כל שאינו נידב, כל קורבן שאינו בא בנדר ונידב, כלומר לא נדר ולא נדבה, אלא חובה, אין מקבלים מידה. ועל אותו עניין, אם אדם שהוא גוי או קוטי ורוצה לתרום לבדק הבית, גם כן לא מקבלים אותה ולא מקבלים את הנדבה, וזה על בסיס מה שאמר עזרא לקוטים. וכן מפורש על ידי עזרא שנאמר לו לכם ולנו בנות בית לאלוהים. מכאן ואילך המשנה תבאר דין נוסף. הזכרנו בתחילת המסכת את המושג כלבון. הכלבון הניתן ממחצית השקל. כלבון זה שתי מילים, דבר קל ומועט, ומוסיפים את זה על מחצית השקל. לדעת חכמים ההוספה הזו היא תקנה לרבנה. דעת רבי מאיר זה מדין תורה, והגמרא תבאר בהמשך מדוע. יש חשיבות לציין שישנה מחלוקת ראשונים יסודית. רבים מן הראשונים סוברים כי התקנה הזו של הכלבון כוללת כל אדם שנותן מחצית השקל שהוא צריך להוסיף כלבון. הרמב״ם לעומת זאת אומר שכאשר אדם תורם מחצית השקל במדויק, לא תקנו חכמים תוספת כלבו, אלא רק אדם שנותן לגזבר מטבע גדול, שיש בו ערך של שני חצאי שקלים, עבורו ועבור חברו, חייב בכלבון. אותו דבר, גם אדם שנותן מטבע גדול לעצמו, מקבל עודף מהגזבר. את מהלך הסוגיה שעוסקת בכלבון, אנחנו נלמד אותו בירושלמי כשיטת הרמב״ם. החייבים בכלבון למעשה לוויים, ישראלים, גרים ועבדים משוחררים, שמצווים לתת מחצית השקל. אבל כהנים, נשים, עבדים וקטנים, שאמרנו שאינם חייבים מחצית השקל, אינם חייבים בכלבון, גם כשנותנים מחצית השקל במטבע אחד בצוותא עם ישראל. אנחנו זוכרים שלגבי הכהנים למדנו בדף הקודם שיש מחלוקת אם הם חייבים במצוות מחצית השקל. אבל לגבי תקנת הכלבון כולם מודים שהם לא כלולים. וכפי שאין ממשקלים את הכהנים שלא פרו את חובה. וכן, מי שנותן שקל עבורו ועבור כהן, או עבורו ועבור אישה, או עבורו ועבור עבד, או קטן, לא משנה אם זה היה בהלוואה לאותם אנשים, או מתנה, הוא לא חייב בכלבון, משום שהם פטורים מכלבון, הם פטורים מהמצווה. אבל הנותן שקל עבורו ועבור חברו, היות ושניהם חייבים במחצית השקל, חייב גם בכלבון. וזה לא משנה אם מדובר באדם שתרם עבור חברו במתנה, או אם מלווה לחברו, ששניהם שותפים באותה מטבע. רבי מאיר חולק וסובר שעל אדם כזה לתת שני כלבונות. ומדוע? פני שאמרנו שלשיטת רבי מאיר, גם מי שנותן מטבע מדויק של מחצית השקל, צריך להוסיף כלבון. והגמרא תבהר בהמשך. צריכים לזכור שהשקל שאמור בתורה הוא מטבע סלע של המשנה. מחצית השקל לפה, חצי סלע, שהוא שקל בלשון המשנה. ולכן, הנותן סלע לשולחני שגובה מחצית השקל עבור המצווה, הוא מקבל עודף שקל, אמרנו שסלע מורכב משניים כאלה, חייב שני כלבונות. הנותן סלע, שאמרנו שהסלע יש בו שני שקלים, שקל עבורו ושקל במתנה עבור אדם אחר, למשל אני או שכן, במקרה הזה הוא פטור מכלבון. למה? משום שלא חייבו חכמים את התורם במתנה עבור אחר, אלא רק המשלם מחצית השקל בהלוואה עבור אחר. אז הוא מתחייב בכלבון. אחרי הגמרא, תעסוק בשותפים. הגמרא באה ואומרת שיש שני סוגי שותפות. אחד, תפוסת הבית. תפוסת הבית זו ירושה לפני שחולקה בין היורשים. ואז, למרות שעתידה להיות מחולקת בין היורשים, כל זמן שלא התחלקה, נחשבת כממון שנמצא בבעלות ממונית אחת, שיש בה מספר שותפים. הסוג השני, שותפות רגילה. אנחנו מתייחסים אליה כרחפת שנמצא ברשות שתי בעלויות. לכן, אחים למשל, שבבעלותם ממון משותף כשני שותפים רגילים, לא מדובר בשותפות תפוסת הבית. שני האנשים הללו, שני האחים, תרמו סלע משותף לשניהם. ממילא, שניהם יהיו חייבים בכלבון, משום שלמדנו ששני שותפים שתורמים יחד שקל חייבים בכלבון. שהרי לא מתייחסים אל השותפות כאל ישות ממונית אחת, כאל רשות ממונית שיש בה שני שותפים. אבל מאידך, היות והשותפות הזו היא כל אחד בפני עצמה, יהיו פטורים מהפרשת מעשר בהמה. משום שדינם ששותפים נלמד במסכת בכורות, שבהמת השותפים פטורה ממעשר בהמה. ולעומת זאת, אחים ששותפים בתפוסת הבית, חייבים למעשר בהמה. משום שלפני שזה התחלק הרכוש, לפני שחולק ביניהם הרכוש, כאילו העדר בבעלותו של אדם אחד. ולכן כאשר הם נותנים סלע מן הרכוש המשותף למרצית השקל, הם פטורים מן הכלבון, מפני שזה נחשב נתינה אחת, מרשות המונית אחת, ולא שתי נתינות. וכמה הוא שיעור החלבון? הגמרא אומרת שלשיטת רבי מאיר זה מעה כסף, ולחכמים חצי מעה, זאת אומרת זה סכום מועט. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. אומר הירושלמי, אלו שחייבים בכלבון, אנחנו בדף ד' עמוד א' למעלה, אלו שחייבים בנתינה של כלבון, הם לוויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים, אבל לא כהנים ונשים ועבדים וקטנים. לכן, השוקל על ידי כהן, כלומר אדם ששוקל מחצית השקל עבורו ועבור כהן, על ידי האישה, כלומר עבורו ועבור אישה, על ידי עבד, עבורו ועבור עבד, על ידי קטן, עבורו או עבור קטן, טוב, פטור מכלבון. שאנחנו אמרנו, יוזם אינם חייבים, לכן הם פטורים מכלבון. ואם שקל על ידו, כלומר אם הוא תרם שקל עבורו ועל ידי חברו, כלומר עבור חברו, חייב בכלבון אחד. כך אומר תנא קמא. רבי מאיר חולק ואומר שני קלבונות. היות ושניהם חייבים. את נותן סלע, אדם שתרם סלע שיש בו שני שקלים, ונוטל שקל עודף, חייב שני קלבונות. לכן, אומרת הגמרא, אם כך השוקל על יד עני, מי שתורם עבור עצמו ועבור עני במתנה, ועל יד שכינו, ועל יד בן עירו, פתוק. כלומר, אדם שתורם עבור עצמו ועבור עני במתנה, או עבורו ועבור שכינו במתנה, וצריך להדגיש את זה במתנה, או עבורו ועבור בן העיר במתנה, פטור מכלבון. ואם היה רק במתנה, אם ילווה להם, הרי הוא חייב, משום שאז הוא נחשב כשתי רשויות, והוא חייב על כל אחד ואחד. אבל אמרנו שהאחים השותפים בממון שחייבים בכלבון שנתנו מתוך השותפות הם פטורים יהיו ממעשר בהמה, משום שפה למדנו שיש הבדל בין תפוסת הבית רכוש שעדיין לא חולק לבין שותפות על רכוש. אבל כשחייבים במעשר בהמה ובהמות של הירושה יהיו פטורים מן הכלבון, משום שהם ימשכו יחד מהירושה, כל אחד הם רשות לפני עצמה, ולכן הם יהיו פטורים, כמו שלמדנו, לגבי מעשר בהמה. אבל אם הם חייבים במעשר בהמה, אז כל אחד הוא לפני עצמו, אז הם יהיו פטורים מן הכלבון. וכמה הוא כלבון, אומרת הגמרא, מה הכסף, דברי אבי מאיר, וחכמים אומרים, חצימה. הגמרא עכשיו תסביר את כל מה שלמדנו במשנה. אמר במשנה כי מקבלים תרומת מחצית השקל מקטן שרוצה לתרום. מה שם מזה? שהוא לא מחויב במצווה. ואנחנו אם ככה שואלים, הרי המשנה הזו סותרת את שלמדנו בהלכה הקודמת, כי אין ממשכנים את הקטן, אבל תורים ממנו לשלם. הגמרא למעשה מסבירה כי באמת קטן מעל 13 שנים שהביא שתי שערות חייב במצווה הזו מדרבנן, עד שיגיע לגיל 20 יתחייב מן התורה. ולכן תובעים ממנו לקיים מצוות חכמים. אבל המשנה שלנו עוסקת בקטן שלא הביא שתי שערות, והוא לא חייב גם מדרבנן. לכן הוא רשאי לתרום. הגמרא גם תסביר את דברי המשנה שלמדנו, שלא מקבלים תרומת מחצית השקל וקורבנות חובה מגוי וקוטי. רב בו אומר, כי מהמשנה שלנו, שמשווה את הקוטי ואת הנוכרי, שמשניהם הם מקבלים מחצית השקל וקורבנות חובה, מוכח כשיטת רבי, שסובר שהקוטים הם כמו גויים. הקוטים מכונים כך, דרך אגב, על שם מוצאם, מן עיר קוטה. הקוטים הובאו אל השומרון על ידי שלמנסר מלך אשור. לאחר שלא יראו את השם, השם שולח בהם הריות שטרפו בהם, ואז הוא משגר אליהם מלך אשור יהודים כדי ללמד אותם ליראת הקדוש ברוך הוא. ובעקבות כך הם מתגיירים. אבל יש בעיה בזה, שאת השם היו יראים, אבל היו עובדים את אליליהם, ואת זה הם לא זמחו. לכן הם נחשבים כגויים. אבל למעשה נחלקו התנאים, האם לאחר מכן התגיירו לגמרי. דעת רבי, הם נשארו גויים. רבן שמעון בן גמליאל, דעתו שהם התגיירו כדת וכדין. ולמעשה ממשנתנו מוכח, שהיא סוברת כרבי, שדינם כנוכי. רבי אליעזר אומר שעדיין ניתן להסביר את המשנה שלנו גם כשיטת רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, שלמעשה אומר שהם התגיירו כדת וכדין. אם אנחנו נפרש שהסיבה שבה אמרנו שלא מקבלים מהם קורבנות של חובה, מתייחסת לנוכרים בלבד. אמנם, ברישה נאמר שלא מקבלים מהם שקלים, וזה מתייחס גם לכותים. אבל לא בגלל שהם כגויים, אלא לאחר שסרקו את דרכה, כמו שמבואר בספר עזרא. לכן גזרו גזרה שלא משתפים עוד עם הציבור. ומחצית השקל היא כמו קורבן ציבור, היא חלק בכללות קורבנות הציבור, אבל קורבנות חובה כן מקבלים מהם. ואז גם המשנה שלנו מסתדרת כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. את זה אנחנו דורשים מן הפסוק שנאמר אדם כי יכיר מכם. אומרת הגמרא, אדם לרבות את הגרים, מכם להוציא את המומרים. כלומר, מגרים בכללם הקוטים מקבלים קורבנות חובה. כלומר, מומרים לא, אבל כן מקבלים מהם קורבנות חובה. אבל הגמרא שואלת על דברי רבי אליעזר, איך אפשר לפרש שהסיפה של המשנה לא מתייחסת לקוטים? הרי בסיפה נאמר שלא מקבלים מידם קני זווין וזוות וקני יולדות. במי הדברים אמורים? ודאי שלא בגויים, כי הם לא חייבים בזה. שכן ממתי נהגו נוכרים בדיני תומה? כלומר, מכאן אנחנו יכולים להגיד שבסיפה של המשנה היא מתייחסת לקוטים, ולכן נזקקו להודיע שאף על פי שמתנהגים כישראל ונוהגים בדיני תומה, לא מקבלים עם קורבנות כאלה. הקושיה הזו על מה הדוחה בשאלה. משום שלדברי המחשן עולה שהרישה של המשנה שפוסלת אפשרות תרומת מחצית השקל עוסקת בין בגויים בין בקוטים, ולא הסיפה, עוסקת רק בקוטים. ומאחר והמשנה פותחת, הנוכרי והקוטי ששקלו אין מקבלים מהם, ועיקר אני מתייחס לנוכרי, קשה לקבל את הפירוש שבסיפה המשנה מתייחסת רק לקוטי. לכן הגמרא משיבה שאכן כך הדבר. אבל מי שבריש העיקר הדין מתייחס לנוכרים, הסיפה עוסקת רק בקוטי. והמסקנה של הגמרא איפה? שהמשנה שלנו כרבי, ולא כדברי רבי אליעזר, שפירשה כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. אף על פי שאמרו, אף על פי שלמדנו שקטנים וכולי מקבלים מידם, משמע, לדבוע אין טובים. כלומר, אנחנו לא טובים מהם שיתנו את מחצית השקל. ואומרת הגמרא ואחא, את אמר אין טובים, הרי מקום לפני כן, אנחנו ראינו במשנה שכתוב שאין טובים מגן, וכאן אתה רואה טובים? אלא אומרת הגמרא, יש הסבר, יש תירוץ. כאן, שהביא שתי שערות, כלומר במשנה שלמדנו מקודם מדובר בקטן, בין 13 ומעלה, שחייב מדרבנה להיות והוא הביא שתי שערות, וכאן בשלו הביא שתי שערות, ולכן אנחנו טובים מהם, אבל לא מעבר לזה. אמרנו במשנה שהנוכלי והקוטי לא מקבלים מהם, ברביבה טיפת, אנחנו נסביר. המשנה שלנו תתפרש כדעת הסובר, כמה ואמר שדין קוטי כנוכרי. ושנחלקו בתנאים להתפלגן. קוטי כנוכרי דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, קוטי כישראל לכל דבר. אמר לי לאיזה רגע, מתני, איך אתה מסביר שאת המשנה שהסעיפה עוסקת רק בנוכרים, הבקוטים לא, שמהם כן מקבלים. ותני כן, אדם לרבות את הגרים. שגם גרים מקריבים, מכם להוציא את המומרים, שלא מקבלים מהם. כלומר, מהמשנה שלנו מוכח, מתני, בלי גאל רבי אלעזר, שלא בפירוש רבי אלעזר. ששנינו, הם מקבלים מידם כיני זווין וזוות כיני ילדות. אם ככה, שאת השאלה, כמי מדובר? הרי חייב להיות שמדובר על קוטים, וכי יש כיני זווין וזוות בנוכרים. אלא אומרת הגמרא, שואלת שאלה, אם כן הרישה בנוכרי וסיפה בקוטים, איזה יכול להיות שהרישה עוסקת גם בנוכרי והסיפה רק בקוטים? אבל מה הגמרא? כן, אי כן. כך פירוש המשנה. רישה בנוכרי וסיפה לקוטי בלבד. אמר במשנה, שלא מקבלים לדבות מן הנוכרים עבור בדק הבית או בניין הבית. רבי יוחנן אומר בתחילה, כאשר עוסקים בבניין בית המקדש, לא מקבלים שום דבר מאומות העולם. הן דבר מסוים, כלומר פריט ידוע וחשוב, שלעולם יזכר כי פלוני תרם אותו, וגם חפצים שאין להם ייחודיות. והסיבה, כדי שיש חשש שקבלת התורם לגרום שיסמכו עליו, אז הוא יוכל להגיד, תשמעו מה, תשמע, יש לי תלת הכשר, קיבלו ממני תרומה על המקדש, ואז יכשיל את בוני הבית בעצרה, או ישתמש בזה לטובתו, כנגד ישראל. או גם, כדי שלא יאמר, יש לי חלק בבית המקדש. אבל, שיטת רבי יוחנן, כאשר בית המקדש עומד על תילו, מקבלים מהם תרומה, כשאין הרישום של התרומה הזו ניכר, וזה עבור תחזוקה של בית המקדש. אבל בכל מקרה, לא מקבלים פריט ידוע. משום שזה לא נאה בבית המקדש, שיש בו פריט מסוים, ידוע, מגוי. אותו דבר, אנחנו לא רוצים שיתפארו שהם תרמו לבית המקדש דבר מסוים. רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן וסובר, שתמיד לעולם לא מקבלים מהם שום דבר עבור בדק הבית. הגמרא דבי ברייתא, שבה מוכח לכאורה נגד שיטת רבי יוחנן, שאומר שמקבלים לאחר שהבניין עומד. בברית הזו נאמר שלא מקבלים הקדש ונדבה לבזק הבית. לכאורה מאשמה, כי בכל אופן, בכל מצב, לא מקבלים ממנו דבר. אז אם כך, איך מסבירים את הסתירה בין הבריתה לדברי רבי יוחנן? מרד יתרד שרבי יוחנן יסביר שניתן לפרש שהבריתה מתייחסת לתרומת דבר מסוים, ואז כוונתה לתקופה של תחילת בניין בית המקדש. אבל לאחר מכן, לעולם, דבר מסוים לא מקבלים מהם, אבל דבר סתם כן מקבלים מהם. כלומר, ניתן לפרש שהברייתא העוסקת גם בדבר שאינו מסוים, מתייחסת לתקופה של בניין בית המקדש, שבה לא מקבלים מאומה מהגוי. וגם כאשר הוא נותן מעות ואין להם שום הכר, מוליכים אותם להשמדה בים המלח. אז גם לא תהיה קושי על רבי יוחנן. עכשיו, הגמרא תבוא ותדון בדברי רבי שמעון בן לקיש, שסובר שאף פעם לא מקבלים תרומה לבית הגבאים מן הגוי. הגמרא מביאה משנה שמוכיחה הפוך בשיטת ריש לקיש. המשנה נאמר שכולם מודים שגויים נודרים ונידרים. הרי לנו שמקבלים תרומות מהגויים בבית הגבאים. הגמרא תענה שניתן לתרד את שיטת רבי שמעון שהמשנה הזו עוסקת בקורבן עולה. ואמרנו כבר שקורבן עולה גם גוי רשאי לנדב. בכל זאת יש לנו קושי. משום שלפי הפירוט הזה מתפרשת היטב המילה נודרים. כלומר שנוכרי נודר קורבן עולה. אבל הפירוש הזה לא מתאים את המילה נידרים, אין לה שום משמעות. הגמרא מתרצת שכוונת המשנה במילה נידרים לנדר שתלוי באחר. כלומר, נוכי אמר, הרי עליי עולה, ושמע אותו ישראל, ואמר, מה שאמר זה עליי. כלומר, גם אני רוצה לדור עולה. הרי נדרו חל. מעטה, נדר חל ישראל בא על ידי הנוכי, ולכן זה נידרים. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא בלשון הירושלמי. אמר רבי יוחנן, בתחילה, בבניין המקדש אין מקבלים מהם, לא מקבלים לדבר מגוי מקודי. לא דבר מסוים, כלומר דבר ניכר, ולא דבר שאינו מסוים. אבל, ובסוף, ששלמה הבנייה, בבית המקדש עומד, מקבלים מהם דבר שאינו מסוים. והמשיך רבי יוחנן ואומר, והם מקבלים מהם דבר מסוים אף פעם, גם לאחר שהבניין עומד. רבי שמעון בן לקיש אמר, שהוא חולק עליו, ואומר, בין בתחילה, בין בסוף, לא מקבלים מהם לא דבר מסוים, ולא דבר שאינו מסוים. אומרת הגמרא רגע, הנה, הברייתא מוכח שלא כרבי יוחנן, ומתנה את הפליגל רבי יוחנן. אין מקבלים מהם הקדש ונדבה לבית הבית, כך אומרת הברייתא. ואיך אתה רבי יוחנן אמרת שכן מקבלים, אחרי שהבניין עומד? הרי שרבי יוחנן פטר לי שהברייתא עוסקת בין בתחילה, בין בסוף, ובלבד שהנדבה הזו הוא מסוים, ואז באמת לא מקבלים. אבל רבי יוחנן יפרש את זה פטר לי בתחילה, שאפילו מאותיו יוליכם לים המלח, כלומר מקבלים מהם כשאתה בנייה, אבל משמידים אותם בים המלח. עכשיו הגמרא באה ואומרת, מתניתים פליגל רבי שמעון בן לקיש. גם כן, משום שזענה רבי שמעון בן לקיש אמר שלא מקבלים כלום אף פעם, ותניא הכל שווים, שכולם מודים שהם נודרים ונידרים, שנוכרים נודרים נדבה. ורבי יוחנן מפרש שזה בעולה. אז אומרת הגמרא, יופי, זה יכול להיות נחמד, זה מסביר לנו את המילה נודרים, וזה עולה. אבל נדרים, איך נסביר את המילה נדרים, שזה קורבן, עולה? אלא אומרת הגמרא מטרפת, כשאמר נוכרי, הרי עליי עולה, ושמע ישראל ואמר מה שאמר זה עליי, ולכן זה התירוץ, נדרים ונודרים, ולכן אנחנו, אין סתירה, אלא מדובר על קורבן עולה, ואז מדובר על קורבן עולה, הרי גם גוי שנודר עולה, מקבלים מידו. היום כבר הזכרנו את קורבן נדבה, אנחנו יודעים שמי שמקריב קורבן נדבה צריך להביא עמו נסכים, סולת, יין ושם. המעות שהופרשו לצורך קניית נסכים ונותר מהם עודף, הם נקראים מותר נסכים, ולמעשה משתמשים בכסף הזה ברכישת כלי שרת במקדש. עכשיו מה קורה אם גוי הביא קורבן נדבה ללא נסכים? אז משלימים לו נסכים מנדבות הציבור. והיה, אם לאחר מכן הביא הגוי את נסכיו, רוכשים בהם כלי שרת לבית המקדש, כמו דין מותר נסכים. אז מכאן אנחנו רואים הוכחה שמקבלים מן הנוכרי תרומה לבית המקדש, ולא כשיטת ריש לקיש, שאוסר לקבל אפילו דבר שלא מסוים. אז אם ככה, קשיא לרבי שמעון בן לקיש, שאמר שלא מקבלים אף פעם. רבי יוסי ורבי בון מתרד את שיטת ריש לקיש, והוא למעשה מתרד את זה בהצבת קושייה נוספת גם לשיטת ריש לקיש שאומר שלא מקבלים, ולשיטת רבי יוחנן שאומר שמקבלים לאחר הבנייה דבר שאינו מסוים. רבי יוסי סובר שנדרי ערכים, כלומר אדם שאומר ערכי להקדש או ערך פלוני להקדש, הרי זה נחשב דבר מסוים, ושהתורה קבעה שיש לתת סכום קצוב, כפי שיש לשלם בערכים. הנה, מצב במסכת ערכים שנחלקו תנאים בדין ערכים בגוי. לדעת רבי מאיר, גוי נערך על ידי ישראל. כלומר, שאם אמר ישראל, ערך נוכרי פלוני עליי, הוא מתחייב בחיוב הערכים שמפורטים בפרשת בחוקותיי. אבל דעת רבי יהודה, נוכרי אינו נערך, רק עורך. כלומר, נוכרי עצמו אומר ערכי עליי, או ערך פלוני עליי, ונדרו חל, ועליו להגניש כסף. עכשיו, מאחר שתרומות הערכים מוקדשות לבטג הבית, אם ככה יש לנו דעה שסותרת את שיטת רבי יוחנן ושיטת ריש לקיש בבת אחת, שהרי שניהם מודים שלא מקבלים מן הנוכרי דבר מסוים, וכאן ראינו שכן. אז בכל הקושייה הזו, עלינו חובה לפרש שתרומת ערכים אינה נחשבת תרומה לבדק הבית, אלא אדם נושא עיניו לבואו ואומר ערכי לשמיים. ודילי התורה הם שקבעו שהתרומה הזאת תיועד לבית הבית. כלומר, זו לא תרומה שמלכתחילה היא לבית הבית. באופן הזה אנחנו יכולים להסביר שגוי שמביא מותר נסחים של העולה שהוא הקדיש, לא התכוון להקדיש את הנסחים לכלי שרת, אלא לשמיים. ודין התורה הוא זה שקובע שמותר נסחים לכלי שרת. כלומר, זה לא תרומה לכלי שרת. ולכן היא לא נחשבת כתרומה לבדק הבית. ואין מקום לחששות שהזכרנו בקבלת תרומה מגוי. ולכן תוצאה הקושיה של ריש לקיש בדין מותר נסחים של גוי. הגמרא תציין שהידיעה הזו שגוי לא רשאי לתרום לבדק הבית בכל צורה שהיא, למד ריש לקיש, למד רבי שמעון בן לקיש מהפסוק שמוזכר במשנה. הזכרנו שעזרא אמר לו לכם ולנו לבנות בית האלוקים. הפסוק הזה סותם הוראה וקובע כי כך הדין בכל המקרים. חזקיה אמר שרבי שמעון הציע בפני חכמים בדעתו, כי כמו שלמדו מן הפסוק שלא מקבלים תרומה מן הגוי עבור בניין בית המקדש, כך גם לא מקבלים ממנו תרומה עבור קריאת אמת המים של ירושלים ובניין החומות והמגדלים, שכל זה נכלל ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. למעשה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מתייחסת גם לדברי חזקיה בשם רבי שמעון. בואו נראה את הדברים בפנים. לא הביא עם הנסחים. גוי שלא הביא נסחים יחד עם קורבן שנדה. והגיע אחר כך, בנפרד, אומרת הגמרא מקבלים ממנו. ולא לכלי שרת אינו מותר נסחים, וכי הרי איוב איזה מותר, אז קונים בזה כלי שרת. אז אם ככה נמצא, שמביא דבר שאינו מסוים, וקשה על למעשה ריש לקיש. הייתי ברבי יוסי בר רביבון, והעת נינה, למדנו, נערכין ואורחין. כלומר, שאדם מתחייב ערך גוי, ומתחייב הגוי ערך אחר. וזה לא לבדק הבית אינו? הרי זה הולך לבדק הבית הכסף הזה. וכך הקושיה גם רבי יוחנן. איך מה דעת אמר? תמר לשמיים הוא מתכוון. ומעליהן הם באים לבדק הבית. עונה הגמרא, שאנחנו מפרשים שבאמת הגוי מתכוון לנדב לשמיים, אבל התורה היא זאת שגוזרת שזה ילך לבדק הבית. ככה תאמר גם כאן, שלשמיים הוא מתכוון, ומדין תורה זה עובר להיות לקניית כלי שרת. רבי שמעון בן לקיש למד את שיטתו מהפסוק פטר לי, מה שלמדנו בעזרה, לא לכם ואיננו לבנות בית לאלוהינו. חזקיה אמר שרבי סימון שאל, מעתה אין מקבלים מהם לעמת המים ולחומות העיר ומגדולותיה. משאם אתה בא ואומר שאנחנו לומדים מן הפסוק לא לכם ואין לנו לבנות בית לאלוהינו, אז גם לעמת מים של ירושלים ולחומות העיר ומגדוליה, מאותו פסוק אסור לקחת מהם. שאמר להם עזרא לקותים אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. ומכאן אנחנו יכולים לומר שלמעשה המחלוקת בין רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש נשארת בעינה, והגמרא לא מתרצת שיטה כזו או שיטה אחרת. אנחנו הזכרנו בתחילת דברינו בשיעור את העניין של הכלבון, והגמרא למעשה עכשיו תדון בזה בצורה יותר רחבה. במשנה נאמר שרבי מאיר שיטתו היא שמי שנותן סלע שכולל בתוכו שני סלעים, מחציתו עבורו ומחציתו עבור חברו, חייב להוסיף שני כלבונות. הגמרא מסבירה כי לפי רבי מאיר כלבון אחד הוא נותן מדין תורה, וזה כדי להשלים את שיעור מחצית השקל שהוא נותן למצווה. בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו עליו השלום על מצוות מחצית השקל, אומרים לנו חז"ל שהקדוש ברוך הוא הוציא כמין מטבע של אש מתחת כיסא כבודו. הראו למשה ואמר, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים. כלומר, כשם שהאש מזוקקת, כך מטבע הכסף שניתן למצווה צריך להיות מזוקק. ואז צריך שיהיה בערך מטבע חצי שקל כסף מזוקק. אבל להיות במטבעות הכסף הם לא מזוקקים, עד כדי כך. המוסיפים עוד משהו כדי לקיים את המצווה בצורה מושלמת. ישנה עוד סיבה של הוספת הכלבון, אבל נלמד בעזרת השם בהמשך. במשנה נאמר עוד שמי שנותן סלע עבורו בלבד, ולכן מקבל שקל עודף, הרי הוא נתן סלע, שבימי המשנה היו בו שני שקלים בסלע הזה, ובכל שקל מקיימים מצוות מחצית השקל מן התורה, אז הוא חייב שני כלבונות. כך אמרנו במשנה. רבי אלעזר אומר שהמשנה הזו לשיטת רבי מאיר, שמחייב שני כלבונות, אחד כתקנת חכמים עבור האמרה, כפי שעליו ישלם, אם היה פורד את הסלע לשני שקלים אצל שולחני. ורבי מאיר מוסיף שיש לתת כלבון נוסף כחלק ממצוות מחצית השקל. כלומר, אחד זה עבור האמרה, השני זה חלק מהמצווה. אבל רב חולק על רבי אלעזר וסובר כי המשנה הזאת תואמת גם לדברי חכמים שמודיעים שכאשר אדם נותן סלע ובוקח עודף, הוא צריך לתת שתי כלבונות. מסיבה פשוטה. כלבון אחד עבור פריטת הסלע לשני חטאים, כשם שהיה משלם משלוחנים מן השוק כדי להשלים את השווי. ועכשיו, כשהסלע שלו נפרט לשני שקלים, ייתכן שאחד מהם שווה ערך מעט יותר מהשקל השני, או במשקל או בזיקוק. ואם ייטול אדם זה כעודף את השקל הגדול יותר, נמצא מועל בהקדש. כדי להסיר את החשש הזה הוא מוסיף כלבון. נמצא שמי שתורם סלע ונוטל עודף שקל, מתחייב שני כלבונות. משתי סיבות שונות, גם בדעת חכמים. אבל דעת חכמים במשנה, שאומרים שיש לתת כלבון אחד, זה אמור בסלע שניתן עבור שני בני אדם, ששני השקלים ניתנים במטבע אחד, ויובה ניתנים במטבע אחד. אז הוא נוטל לדעתם רק כלבון אחד. אז לפי החשבון הזה, הגמרא אומרת, שלדעת רב בשיטת רבי מאיר, כאשר אדם נוטל סלע ונותן ולוקח עודף שקל, יוצא שצריך לתת שלוש. אחד עבור הפריטה, השני להשלמת חסרון השקל שנותר ביד הקדש, והשלישי מדין תורה. אכן כך נאמר מפורש בשם רב. אחד מדין תורה, להשלים את מצוות מחצית השקל, ועוד שניים כדברי החכמים. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, אלו חייבים בכלבון. אמרנו במשנה את דיני החייבים בכלבון. שואלת הגמרא, מה התעמד רבי מאיר? מה הסיבה של רבי מאיר שסובר שהשוקל שקלו שלם? כלומר, מי שנותן מחצית השקל לו ולחברו, שהוא חייב שני כלבונות? אומרת הגמרא, אמר רבי מאיר, כשם ששקלו תורה, כך כלבונו תורה. כלומר, יום המחצית השקל הוא מן התורה, תוספת הכלבון הוא גם דין תורה. משדתני רבי מאיר, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו, וראו למשה ואמר לו, זה ייתנו. כזה ייתנו. והיות והשקל הוא לא מזוכח כמו מה שהורה באש, אז תמיד יש חיסרון. לכן התורה מחייבת כזה ולא אחר. וצריך להשלים. שנינו גם כשמי נתן סלע ליטול שקל, קיבל מה שנקרא עודף. חייב שני כלבונות. אבל רבי אלעזר, זה שיטת רבי מאיר. אחד שקל שהוא נותן, ואז הוא חייב להשלים לשולחני את הערך, ואחד לדברי תורה שהתורה חייבה אותו, שיהיה בשווי של שקל מזוכח. רב אמר, שלדעת הכל נותן שני כלבונות. אחד שקל שהוא נותן עבור ההחלפה, ואחד שקל שהתורה, סליחה, שהוא נוטל. ולכן הוא לקח את זה מהקדש, ועל מנת שלא יישאר בידו הקדש, הוא מוסיף עוד משהו כדי שזה יישאר חולי. נמצא על דעת אלי רב, שלפי שיטת רב ורבי מאיר, בשיטת רבי מאיר, יוצא שצריך לתת שלוש קלבונות, עוד אחד מן התורה. ואכן, אתה רבי ירמיה רב שמואל ברד, יצחק בשם רב. בוא נקרא את זה שוב, אתה רבי ירמיה רב שמואל ברד, יצחק בשם רב. שלושה קלבונות הינו, באמת, לשיטת רבי מאיר, אכן מדובר בשלושה קלבונות. אחד שקל שהוא נותן עבור ההחלפה. ואחד שקל עבור מה שנטל מההקדש, שמה יש פחות בידי ההקדש, הוא מוסיף לו. ואחד דבר תורה, כמו שלמדנו, שהתורה מצווה שיהיה כזה ולא אחר. כלומר, מזוכח, במעט להשלים את ההפרשים, מוסיפים עוד קלבון. למדנו, והזכרנו בדרך אגב, את דיני מעשר בהמה. בגמרא עכשיו תעסוק במעשה עד דף ה, עמוד א', בראשית הסוגיה לגבי מעשר בהמה. אדם שברשותו עדר צאן או בקר, אחדים שצריך להפריש מעשר בכל שנה מן הוולדות שנולדו באותה שנה. ואם עניין הוולדות עומד על 10 ויותר. זה דבר אחד. הכלל השני, ועדות שנרכשו או התקבלו ממתנה, פטורים ממעשר בהמה. שותפים בעדר, פטורים ממעשר בהמה מכל וכל. הכלל הנוסף, בהמות שנמצאות במעמד תפוסת הבית, הזכרנו שזה ירושה שעדיין לא התחלקה, הן חייבות במעשר בהמה. משום שהבהמות הללו נפלו לאחים בירושה. וכל זמן שעוד לא חולקה הירושה, המעמד הזה שנקרא תפוסת הבית, מעמד ממוני, שמהווה המשך ישיר לרשות הקודמת. לכן, אף על פי ששותפים פטורים, מעמד תפוסת הבית נחשב בבעלות אחת, ולכן הם יהיו חייבים. בואו נראה רגע מה מעמד הממון עם חלוקת הירושה. עם חלוקת הירושה בין היורשים, קיימות שתי אפשרויות להגדרת מעמד הממון. ניתן להגדיר כי חלוקת הירושה מבררת, כלומר יש מושג שנקרא יש ברירה. איזה חלק ירש כל אחד בפטירת האדם שהוריש. כלומר, שם הירושה נשאר על הממון. לכן, כאשר שניים כאלו חוזרים ומשתתפים בממון, חוזר עליו מעמד תפוסת הבית. מצד שני, ניתן להגדיר שכל יורש נחשב כמי שקנה את החלק שלו מיתר היורשים, ואז אין ברירה, ומעמד תפוסת הבית פג ובטל לחלוטין. וכל יורש הוא כמו לקוח שקנה ולדות ופטור מן המעשר. במשנה גם למדנו שהאחים ששותפים בממון, אם חייבים בכלבון, הם פטורים ממעשר בהמה. והגמרא מסבירה, כי מקרה הזה מדובר באחים שנפלה להם ירושה. וחילקו אותה ביניהם, ואחר כך השתתפו יחד כשותפים רגילים. במקרה כזה, גם אם נתנו האחים סלע אחד עבור שניהם, הם חייבים בכלבון, משום שהם דומים לאדם שנותן סלע עבורו ועבור חברו. אבל מצד שני, הם פטורים מעשר בהמה, ושהשותפים פטורים ממעשר בהמה. ומה שאנחנו אמרנו במשנה, שהאחים האלה חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, מתייחס במקרה שעדיין הירושה לא חולקה. ואז הירושה כממון ששייך למעין חברה שמחזיקה ברשות ממונית שאבא שלהם מותיר להם. ולכן שנורדים סלע עבור שניהם, הם לא חייבים בכלבון. מצד שני, העדר שלהם כן חייב במצוות מעשר בהמה, כמו שאמרנו מקודם. במקרה הזה רבי אליעזר סובר כי לא כל אופני חלוקת הירושה גורמים לכך שהיורשים נחשבים כלקוחות זה מזה. מפני שבצורת חלוקה מסוימת, כל אח נחשב כמי שקיבל את חלקו ישר מאביו, ולכן הוא יהיה חייב במעשר בהמה. לדעת רבי אליעזר, כאשר חלוקת הרכוש נעשתה לפי השווי, כגון עדר תיישים שווה כעדר גדיים, ולכן הר אחד נוטל תיישים והר אחר גדיים, זה נחשב כמקח. כאשר אחר כך הם שבו והיו לשותפים, הרי הם שותפים רגילים שפטורים מעשר בהמה. אבל אם עמדו בחלקות הירושה, גדיל לך גדילי, תאיש לך תאיש לי, בצורה כזו אין חלוקה הזאת, אלא בירור עובדות. מהם הנכסים האמיתיים שכל אחד קיבל בירושה? ולכן כשהם עושים כך, כשאם הם שווים ומשתתפים, אז הממון חוזר להיות משותף כמעמד הקודם של תפוסת הבית, כמו שלפני החלוקה. רבי יוחנן חולק וסובר שלעולם אין חלוקת הירושה מבררת את החלק של כל יורש. וזה לא משנה באיזו צורת חלוקה, כל יורש נחשב כלקוח כלפי יתר היורשים. והרי משנה היא למדנו במסכת בכורות, כי הלקוח ושניתן לו במתנה, פטור מעשר בהמה. לכן, גם אם אחר כך הם ישתתפו שוב ביחד כשותפים, הם יהיו פטורים מעשר בהמה כדין שותפים. ועכשיו נסיים, הרי למדנו במשנה כי האחים שחייבים בכלבון פטורים ממעשר בהמה, ואם הם חייבים מעשר בהמה פטורים מהכלבון. אז בכי אמר שרבי ירמיה שואל, הכלל הזה לא תקף בכל מקרה, ושישנם אופנים שהם חייבים בכלבון וגם במעשר בהמה, ולפעמים שהם פטורים משנה. במקרה שהם חילקו ביניהם את הנכסים למעט הבהמות, אז הם חייבים בכלבון, ושאין הסלע שניתן להם לאדם שייך לתפוסת הבית. כשכבר חילקו ביניהם את הנכסים, ולעומת זאת גם מעשר בהמה הם חייבים, תשאר בהמות שלא התחלקו עדיין במעמד תפוסת הבית, וזה רשות ממונית אחת. אבל אם חילקו ביניהם את הבהמות לבד, ויתר הנכסים נותרו במעמד של תפוסת הבית, הם פטורים מן הכלבון, ושהסלע ניתן על ידם אחד הוא, מתפוסת הבית, וגם פטורים מעשר בהמה, משום שכבר הופקרו הבהמות ממעמד תפוסת הבית, וכל אחד בפני עצמו. המשנה למעשה לא מתייחסת לכל האפשרויות, אלא נוקטת בשני המקרים האלה בלבד. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. מה זה שנים? האחים השותפים שחייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. במה מדובר? בשחלקו וחזרו ונשתתפו. כלומר, שחלקו ירושה וחזרו ונעשו שותפים. אז מה ששנינו שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, מדובר כשעדיין לא חלקו. אז זו אמר רבי אליעזר, הם שחלקו גדיים כנגד ישים, כלומר חילקו זה כנגד זה וישים כנגד גדיים. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים וישים כנגד ישים, אנחנו מתבררים לנו, יש ברירה, שהוא חלקו בשעה הראשונה, וזו הירושה שלו מלכתחילה. אז זה חולק רבי יוחנן, ואומר שאפילו חילקו גדיים נגד גדיים ותיישים נגד ישים, הרי הם כלקוחות, והם ופטורים מן המעשר. כעוד את אבין התמל, כמו שלמדנו בבחירות, הלקוח ושניתן לו, במתנה פטור ממעשר בהמה. נעבור לסיום שקשור לכלמון. רבי חייא, רבי חזקיה אמר, רבי ירמיה ביי, רבי ירמיה איפשה. ולמה לתנן אמרין פעמים שהם חייבים בזה ובזה כלבו, כלבון וגם מעשר בהמה, ופעמים שהם פטורים מכלבון וגם ממעשר בהמה מזה ומזה? איך אבידה, איך אתה מוצא את זה בצורה הזו? אומרת הגמרא, חלקו הנכסים ולא חילקו הבהמה, חייבים בכלבון מן הנכסים ומעשר בהמה, חייבים בכלבון כי הם חילקו מהבהמה, כי זה עדיין לא חולק, ואז הם עכשיו כרשות אחת, תפוסת הבית. חלקו הבהמה ולא חלקו נכסים, הם פטורים מזה ומזה. את הבהמה הם פטורים משום שהם חזרו ונשתתפו, וכל אחד קיבל את שלו, השותפים פטורים. ואת הנכסים האחרים עדיין לתפוסת הבית, אז הם נתנו אחד, אז הם לא צריכים לתת כלבון. אז למעשה, אנחנו רואים שישנה מציאות שבו אחים שירשו ונתחלקו וחזרו ונשתתפו יהיו זמנים שיהיו חייבים גם בכלבון וגם במעשר בהמה, ויהיו זמנים שיהיו פטורים משניהם.